שלום לכולם, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו היום בסייעתא דשמיא, נכבוש, נכבוש, יותר נכון, עוד כמה מלאכות מלמתת המלאכות של שבת. לפני שאני מתחיל את השיעור, אני רוצה להגיד משהו שהוא חשוב לא פחות מתוכן השיעור בעצמו. המטרה של כולנו כאן היא לא רק ללמוד את ההלכה, אלא גם לדעת את ההלכה. וכדי להצליח במשימה הזאת, במטרה הזאת, אז אנחנו חייבים לעשות פעולות מסוימות שיעזרו לנו להגיע למטרה הזאת. אני בכוונה מדבר על זה בשיעורים, כיוון שכדי להגיע למטרה הזאת לא מספיק רק ללמוד, אלא חייבים לדבר ואולי להגיד, אולי אפילו להתלהב מדי פעם, להכניס ככה חשק מחדש, כדי להגיע למטרה הזאת. אחרי השיעור, היום, אנחנו נצא עם כל מיני נתונים ביד. כדי להוציא מזה הלכה למעשה, באופן שלא רק נדע לשפוך חומר, כמו שאומרים, כן? אם בשולחן שבת יפתחו איזה נושא, או שיקרה איזה מקרה בשבת, אז לא רק שנדע להגיד מה הנושא ונדע להראות ידיעות, אלא גם נדע לומר מה הלכה למעשה, אנחנו צריכים לבוא מוכנים. איך אנחנו מגיעים מוכנים? מתכוננים. איך מתכוננים? אז אחרי שסיימנו את השיעור, אז כל אחד לוקח לעצמו נקודות מסוימות שמצלצלות לו באוזן. הדבר הראשון שמצלצל לו באוזן, מיד מה שעולה לו, בלי קשר למה שחשוב, למה שפחות חשוב, הוא יחליט מה חשוב, אתה תחליט מה חשוב, אתה תחליט מה חשוב. כל אחד שיחליט מה חשוב לעצמו, לקחת נקודות מסוימות שקשורות לשיעור, ולברר אותן עד הלכה למעשה, לפי הפוסק שאתה הולך. אם זה יצא ברור בשיעור, מצוין. אם לא, אם חסר פה משהו וצריך לברר את זה יותר, אז לא להתמהמה, כבר היום בערב, לפתוח את הספר שאיתו אתה הולך, 2-3 דקות להקדיש לזה, להכניס לראש את ההלכה למעשה. אז בואו נתחיל. אנחנו היום בעזרת השם נלמד על מלאכות מפשיט, מאבד וממחק. אנחנו יודעים שהתורה מצווה אותנו לא לעשות מלאכות בשבת. הגמרא מסבירה איך אנחנו נדע איזה מלאכות אסור לעשות בשבת, איזה מלאכות התורה התכוונה שלא נעשה בשבת. אז הגמרא לומד שמהסמיכות של הפסוקים לומדים שאותם למתת מלאכות שנזקקו להם בהקמת המשכן, הם המלאכות שאסור לעשות בשבת. כשהקימו את המשכן נזקקו לאורות של בהמות מסוימות כדי להכין מהאורות האלה יריות למשכן, יריות לחסות את המשכן, כן? כדי להשיג את היריות, את האורות האלה, איך משיגים את זה? צריך להשיג בהמות, חיות ובהמות מסוימות, איך משיגים אותם? אז קודם כל צדים, צד, מלאכת צד שלמדנו, אחר כך שוחטים, אחר כך מפשיטים, מפשיטים את האור מעל גבי הבהמה, מפשיטים את האור. אחר כך מאבדים אותה, מאבדים את האור. מה זאת אומרת מאבדים אותו? בקצרה ממש, מכינים אותו לשימוש, כי אור סתם איכשהו מתקלף מהבהמה, הוא עדיין לא ראוי לשימוש, ואחרי זה מגיע ממלאכת ממחק. מה זה מלאכת ממחק? זה עוד שלב בהכשרה של האור, מחליקים את האור של הבהמה, האור הזה, ואז ככה הוא מוכן לשימוש. אז בואו נתחיל. מלאכת מפשיט. מסירים את האור מעל גבי הבהמה כדי להשתמש איתה. אם מסירים את האור מעל גבי הבהמה כדי להשתמש איתה, זה המלאכה עוברים על מלאכת מפשיט. מי שסתם מסיר אור מעל גבי הבהמה, סתם הוא עושה את זה, הוא לא עובר על מלאכת מפשיט, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהיא סורה ומדברי חכמים. מלאכת מפשיט שייכת דווקא בבעל חיים מת, כפי שהיה במשכן, אבל המפשיט אור מבעל חיים חי, חוץ ממה שזה ממש התעללות בבעל חיים, אז זה מהתורה, זה מותר, וחכמים אסור. טוב. אז איפה זה נוגע למהלכה למעשה? פשוט זה לא נוגע. כיוון שרוב האנשים לא מתעסקים עם זה בשבת, זה לא כל כך נוגע הלכה למעשה. המקום היחידי שאולי היה אפשר לומר שזה ייגע הלכה למעשה, ואנחנו מיד נשלול את זה, יש אנשים שמכינים את האוף של שבת עם האור. נכון? עם האור. האם מותר לקלף את האור הזה? היה מישהו שרצה לאסור, למעשה רוב הפוסקים נוקטים שמותר להסיר, לקלף את האור מעל גבי האוף, כיוון שזה נחשב דרך אכילה. אז שואל פה מישהו בצד מה נוגע הלכות האלו אלינו? לא נוגע, אבל להיות וזה בסדר, בצד שוחט, מפשיט, מאבד, אז הכנסתי את זה, ומיד עוברים למלאכת מאבד. מלאכת מאבד. אחרי שמפשיטים את האור מן הבהמה, האור עדיין אינו ראוי לשימוש, יש בו מיצים מסוימים, יש בו חומצות שונות, אז מה צריך לעשות? צריך קודם כל לייבש את האור. פעמים שהאור רך מדי, פעמים שהאור קשה מדי. בקיצור, כל הפעולות של הריכוך או שמקשים את האור כדי להכשיר אותו לשימוש, זה מלאכת מאבד. איך מאבדים? איך מאבדים? אז מכניסים את האור לתוך חומר כזה שסופג, שואב, את הנוזלים ומקשה אותו. ופעמים, שלב מסוים, צריך גם לרקח אותו. מלח או סיד, כן? חומרים כאלה ששואבים, שואבים את כל הנוזלים, על ידי זה מאבדים ומכשירים את האור לשימוש. פעמים שצריך גם לסוך את האור בשמן, כי האור, אחרי ששמו אותו בסיד או במלח, התקשה מדי, אור קשה מדי, הוא נהפך להיות כמו פלסטיק כזה, גם לא טוב, אז שחים אותו בשמן כדי קצת לרקח אותו. בקיצור, כל הפעולות שמכשירות את האור לשימוש, הרי זה בכלל מלאכת מאבד. אז בואו ניגע בכמה דברים שהם הלכה למעשה, ואז ניגע באיזה נושא שהוא כזה, הוא שייך למלאכת מאבד ונוגע אלינו ממש לצלחת שלנו מדי שבת. מי שיש לו נעליים, ונעלי אור חדשות וקצת קשות, אז היום אנשים לא כך, מי שהנעליים קשות ולא נוחות, אז פשוט או שלא נעלים אותם או שנעלים אותם ומחכים שזה יתרכך, אבל הסבתות היו אומרות שתמרח על זה קצת שמן ותסוך את זה והנעל תתרכך. הפעולה הזאת זה מלאכת מאבד. יש כאלה שאומרים שרק אם האור חדש זה מלאכת מאבד מהתורה, אם האור ישן, אז זה כבר לא פועל ממש את הפעולה, זה איסור דרבנן. כך או כך, לסוך את האור, את הנעליים בשמן, זה יהיה אסור. זה לכאורה הנושא של מלאכת מאבד בממש. בוא נעבור למלאכת מאבד באוכל. האם שייך מלאכת מאבד באוכל? אז קודם כל, רק נבין שנייה, מה זה מלאכת מאבד באוכל, איך מאבדים את האוכל? אז סיפרתי פה בהקדמה, אמרתי שקצת אחרי שהתחתנתי, לא ידעתי הלכות, אז הכנתי פעם סלט, ושפכתי מלח על הסלט. אשתי אמרה לי, מה זה? זה מלאכת מאבד, זה מאבד. אמרתי לה, מאבד? מה מאבד? מה מאבד? מה? חשבתי אולי היא אומרת לי שאני מאבד את הסלט, לא הבנתי כל כך מה היא אומרת, ולא היה נעים גם להגיד שאני לא, אפילו לא מבין מה הנושא. אז כמו שאומרים, הרבבתי את הסלט וגם הרבבתי אותה. אחרי צהריים הלכתי לחפש בבית כנסת, אבל גם לא ידעתי איך לחפש. פתחתי ספרים שם, עד שזה עבר אחד התנדב, הוא ראה שאני מחפש כל כך ופותח כל כך הרבה ספרים, התנדב להסביר לי מה הנושא. אז היום אנחנו נלמד פה מה הנושא ביחד. אדם שרוצה למלוח ירקות, האם הוא מסתכן פה במאבד? מה הקשר מאבד? אנחנו הבנו שמה הרעיון של מלאכת מאבד זה לעשות פעולות מסוימות שמכשירות את האור לשימוש, מייבשות אותו קצת, דיינו מקשות אותו, או הפוך, מרקחות אותו. אדם שלוקח ירקות כל מיני סוגי ירקות, ומולח אותם, או שם אותם בחומץ הרבה זמן, מה הוא עושה בהם? הוא כובש אותם. מה הכבישה הזאת עושה? היא פועלת פעולה מסוימת באוכל שקצת דומה לאיבוד. נכון? היא עכשיו בעצם מכשירה אותו ממלפפון שהיה מרכיב אחרי כמה ימים, עכשיו המלפפון הזה שכבשת אותו יוכל להחזיק הרבה זמן. נכון. אז אני רק רוצה לפתוח במה שהגמרא אומרת, אני קצת רוצה לתת איזה רקע, ואחרי הרקע הזה ניכנס לעניינים, יהיה לנו יותר קל, מי שרוצה להיזכר ברקע, כמובן שיוכל לראות את זה בדפים. הגמרא במסכת שבת, בדף העיני עמוד ב' אומרת, שאין עיבוד באוכל. לא שייך מלאכת מעבד באוכל, כיוון שאתה לא באמת מכשיר את האוכל, האוכל כבר ראוי, וזה לא פעולת, זה לא שייך בו את המלאכת מאבד כמו באור, שאתה ממש מכשיר את הדבר והופך אותו לראוי לשימוש. לכן מהתורה מותר למלוח ירקות, כל סוגי האוכלים, למלוח אותם, לשים אותם בחומץ, לכבוש אותם, מה שרוצה. הגמרא בהמשך כמה דפים אחר כך אומרת שאסור למלוח צנון בשבת. הגמרא שכחה, לפני רגע היא אמרה שאין מלאכת מאבד באוכל, וכמה דפים אחרי זה אומרת שאסור למלוח צנון בשבת. מה, למה אסור למלוח צנון? זה נורא טעים. אז יש בזה שני טעמים בראשונים. רש"י אומר, אתה יודע למה אסור? פשוט מאוד. כמו הרבה מאוד מגזירות חכמים. חכמים אמרו שכאשר אתה מולח ירקות כאלה, שדרך לכבוש אותם, זה נראה כמו מאבד. מה הרעיון של מאבד? שהעיבוד, כן, המליחה, או שאתה שם אותו בסיד, לא משנה, בחומר, אתה משנה פה משהו בטבע של האור. אתה הופך אותו מרח, נוזלי כזה, למשהו קשה וחזק ויציב. אז ככה גם המלח, הדרך שלו לכבוש ולשנות, לעשות איזו פעולה ממשית, בירקות. אז אומר רשי, שימו לב איך רשי אומר את זה, נזכור, ירקות כאלה שדרך לכבוש אותם, אסור למלוח אותם. אפילו מליחה מועטת. רגע, נשאר במתח, נשאר במתח. עוד רגע, ניתן לנו קצת פתח לחיות, שנוכל לאכול משהו עם מלח, ולא נצטרך לאכול את האוכל שלנו בשבת בלי מלח. אבל בגדול אומר רשי, שירקות כאלה שדרך לכבוש אותם, אסור למלוח אותם בשבת. מה עם הירקות כאלה? אני לא ממש נכנס, אני רק אגיד משהו מוזכר בספרי, קצת בספרי האחרונים, מלפפון, שום, צנון ובצל. הרמב״ם אומר, הסבר אחר. הגמרא, במסכת חולין אומרת שכבוש הרי הוא כמבושל. אנחנו יודעים שמהתורה אסור לבשל בשר וחלב ביחד. אסור לבשל אותם, ואם הם יתבשלו גם אסור לאכול אותם. אפילו אם הפרדת את הבשר והחלב אחרי שהם יתבשלו, אסור. למה? כי הבישול מעביר את הטעמים אחד לשני. לקחת בשר וגבינה, שמת אותם בסיר אחד, ובישלת אותם. אפילו אם אחר כך הפרדת את הבשר מהגבינה, שטפת את זה במים, הבשר אסור, כיוון שהבישול העביר את טעם הגבינה, את טעם החלב לבשר. כולם יודעים את זה. הגמרא אומרת שכבוש הרי הוא כמבושל. אם אתה לוקח את הבשר וכובש אותו, ביחד עם חלב, פעולת הכבישה פועלת כמו בישול. היא מעבירה את הטעמים כמו בישול. זה לשון של הגמרא, מסרת חולין דף צד זין עמוד ב', כבוש הרי הוא כמבושל. אומר הרמב״ם, אסור לכבוש כבשים בשבת. אסור לקחת ירקות או אוכל ולכבוש את זה. אם נשים את זה, נגיד, בחומץ 18 דקות, בשביל לכבוש את זה, כיוון שהכבישה היא כמו בישול. זה לא איסור תורה, זה רק כמו בישול, זה לא ממש בישול, אבל זה איסור דרבנן. ככה אומר הרמב״ם. אסור לכבוש כבשים בשבת, זה עוד הלכה שיוצאת לנו הלכה למעשה. אסור לכבוש כבשים בשבת. בסוגריים אני פותח, הרבה אנשים היום מכינים סלט מלפפון, או כל מיני ירקות, לא דווקא מלפפון, כל מיני ירקות, ושמים את זה בתחמיץ, בחומץ. אסור להכין את זה בשבת. נשים את זה 18 דקות בתוך החומץ, 18 דקות זה השיעור שזה כבר נחשב כבוש, אסור לעשות את זה בשבת, זה איסור דרבנן. בסדר? אז נסכם מה שיצא לנו מהרשי והרמב״ם, ואז נמשיך הלאה, להלכה למעשה. זאת אומרת שלפי רשי, אסור, או נתחיל הפוך, לכבוש ממש אסור לכולי אלמה. לקחת ירקות או כל אוכל ולכבוש את זה בתוך חומץ, 18 דקות, או בתוך מלח, הרבה זמן, נגיד, כמה שעות טובות, אולי 24 שעות, אתה כובש את זה הרבה זמן, אסור, למה? כי זה כבישת כבשים שאסור לעשות את זה בשבת, כי זה נראה כמו בישול. אבל מה הדין אם אתה לוקח ירק ושם עליו קצת מלח? אז ככה, לפי הרמב"ם מותר, זה לא כבישה, אתה לוקח ירק ושם עליו קצת מלח, אתה אוכל את זה, זה לא נראה כמו כבישה, זה מותר. אבל לפי רש"י, אם אתה לוקח מלפפון ושם עליו מלח, אתה עושה את זה במטבח, ואתה מגיש את זה לשולחן, ואז נוטלים ידיים, ומתחילים סעודה, רק אחרי איזה חצי שעה אוכלים את זה. לפי רש"י זה אסור. למה? כי מלפפון זה ירק שדרך לכבוש אותו. וירקות כאלה שדרך לכבוש אותם, אם אתה מפזר עליהם קצת מלח, זה נראה כאילו אתה הולך לכבוש אותם, זה נראה כמו מאבד וזה אסור. טוב, הלכה למעשה, האם מותר למלוח אוכל בשבת? אז האם מהשיעור הזה ואילך, אנחנו הולכים לאכול את האוכל שלנו, תפל בלי מלח, או שמותר למלוח? אז ככה. זה ברור שלכבוש כבשים ממש, אנחנו כבר יודעים שאסור. אבל סתם למלוח ירקות, למלוח ולאכול, למלוח ולאכול, שימו לב. ירקות כאלו שדרך לכבוש אותם, לפני שאנחנו מתעסקים מה זה הסוג הזה, אבל ניקח את זה ככלל, ירקות כאלה שדרך לכבוש אותם, אסור למלוח אותם כאשר אתה מולח כמות. מותר למלוח ירק ולאכול, למלוח ולאכול. להיינו צנון. ומלפפון, שזה שני דברים שמוזכרים באחרונים. אסור לך לעשות צלחת מלפפון וצלחת צנוניות ולמלוח אותם ולהגיש לשולחן. מה כן מותר? לעשות את הצלחת, לשים מלח בצד, וכשאתה רוצה לאכול, תטבול במלח ותאכל, תטבול במלח ותאכל. בסדר? למה? כי חוששים פה לדעת רש"י, רש"י אומר שירקות כאלה, שדרך לכבוש אותם, אסור למלוח אותם, אפילו לזמן קצר, מותר רק למלוח ולאכול, למלוח ולאכול. סליחה. בסדר? אז ירקות כאלה, שדרך לכבוש אותם, אסור למלוח אותם, אפילו סמוך לאכילה, מה כן מותר? למלוח חתיכה, חתיכה ולאכול. כל חתיכה בפני עצמה ולאכול. עוד פתרון? מותר למלוח אם עושים מעשה שמראה, כמו שרבי יחיאל גמליאל אמר בתחילת השיעור, שאתה עושה מעשה שמראה שאתה לא בא לכבוש אותם, אתה לא בא לרקח אותם, אלא אתה בא רק לתת להם טעם. איך עושים מעשה? אם אתה לוקח פלטת מלפפונים או צנוניות ומפזר עליהם מלח, מצד המעשה עצמו, יכול להיות שאתה בא לכבוש אותו. אתה יודע שאתה לא בא לכבוש, אתה יודע שאתה בא רק לאכול את זה, רק לתת טעם. אבל מצד המעשה עצמו, אתה חייב לעשות מעשה שמוכיח בו, שאתה לא בא לכבוש את זה. איך עושים את זה? מפזרים שמן או חומץ. השמן או החומץ מחלישים את כוח המלח. לכן אם אתה מפזר מלח ומיד אחרי זה שמן, או שמן אחרי זה מלח, מותר. אז את אשתי לימדו בסמינר שקודם כל צריך לשים שמן ואחר כך את המלח. כי אם אתה שם שמן ומיד אחרי זה מלח, אז ככה לא כובשים כבשים, אז זה ודאי מותר. אבל למעשה, לפי הרבה מאוד מהאחרונים, מותר למלוח וגם מיד אחרי זה לשים את השמן. זאת אומרת, אם אתה מיד, אתה שם עם המלח שמן לפני או אחרי, זה מוכיח שאתה לא בא לכבוש את זה, זה מותר. אחרי השיעור בהערה, יודע, זה דבר שנוגע בדרך כלל לכל שבת, שכל אחד יסכם לעצמו, ברור, מה יצא לי מהנקודה הזאת? האם מותר למלוח את הירקות? ואיזה ירקות? הכניס לעצמו את זה טוב בראש, וזה יהיה מותר. מי שנוהג פה כמו הרב עובדיה, יכול להיות שיהיה לו פה עוד איזה יתר בדעת השולחן ערוך, אז כדאי מאוד לברר את זה. טוב, אז סיימנו מלאכת מעבד. ונעבור למלאכת ממחק. מה זה מלאכת ממחק? אז זה השלב הבא אחרי המעבד, או אולי האמת שאולי גם יכול להיות לפני המעבד. בכל אופן, הרעיון של הממחק זה אחרי שהיה לנו את האור המופשט מן הבהמה, האור הוא, יש לו נוצות ושערות, והוא גם, כן, הוא לא חלק, בקיצור, הוא לא חלק. מה צריך לעשות בשביל שהוא יהיה חלק? להחליק אותו, מה עושים? משייפים אותו, משייפים אותו. אז הרעיון של ממחק, שימו לב, זה החלקת משטח כלשהו, כאשר יש סיבה להחליק את המשטח. אתה רוצה לעשות את זה, כן? אתה רוצה להשטיח את המחלה, מה המילה? אתה רוצה להחליק את המשטח, יש לך עניין שהוא יהיה חלק. ממחק, לא כמו מוחק. ממחק זה שיש לך משטח שהוא אובי, כן? כל מקומות שיש שם אובי מסוים, ואתה מיישר את זה. ממחק ומוחק, יש להם איזה משהו דומה. מה הרעיון של מוחק? מה זה מוחק? למחוק איזה משהו קיים, למחוק את הכתב, כביכול יש לך איזה כתב שאתה לא רוצה אותו. ממחק זה אותו רעיון, אתה רוצה בעצם להסיר מפה משהו. אבל ממחק זה רק אם יש פה איזה משהו, איזה אובי מסוים, איזה משהו שמפריע לך, זה ממחק. לכן אסור להחליק שום חפצים בשבת, בין ביד, בין בכלי, לקחת איזה שולחן שהוא לא חלק, קיר שלא חלק, להשחיז סכין. יבוא בן שלך מהגן וישאל, אבא, למה אסור להשחיז סכין? הרי אנחנו למדנו בשיעור הקודם דיני כבוד שבת, לא למדנו שם נושא מסוים שכתוב שצריך להשחיז את הסכין לפני שבת, יש לזה שני טעמים, אחד על פי הסוד, ככה משנה ברורה כותב, ואחד, כדי שכבוד שבת, כן, שהסכין יהיה אפשר להכין את האוכל כמו שצריך, לחתוך את הלחם, לחתוך את הירקות, להשחיז את הסכין. מי שלא ישחיז לפני שבת, מותר להשחיז בשבת? תשובה היא לא. זה איסור ממחק. ממחק, להשחיז סכין, מה קשר ממחק? מה הרעיון של ממחק? להחליק משטח. מה זה השחזה של הסכין? מה זה? אתה מחליק את הסכין, נכון? אתה מחליק את המשטח. טוב, רוצים לשמוע עוד משהו? שולחן ערוך בסימן שין חפחת כותב שאסור להניח תחבושת עם משחה בשבת. אפילו אם התחבושת כבר מוכנה עם המשחה, אסור להניח אותה על הגוף. למה? חששו חכמים שמה האדם, מתוך שהוא ירצה שהמשחה תהיה כמו שצריך על הפצע, זה יבוא למרוח את המשחה. למרוח? מה הקשר לנושא שדיברנו עכשיו? דיברנו על ממחק. איך הגעתי למרוח? רבותיי, ממרח זה תולדה של ממחק. מה זה ממחק? להחליק משטח, נכון? אם אתה לוקח משהו, שעבה, איזה דבק, משהו, ומורח אותו בשווה על גבי משטח מסוים, זה דומה לממחק. מה הרעיון של ממחק? להחליק, להשטיח. אם אתה לוקח חומר עבה, סמיך, ומורח אותו, מה אתה בעצם עושה? מחליק אותו, משטיח אותו, זה תולדה של ממחק, זה אותו קונספט, אותו רעיון. ממילא אסור למרוח דברים, אסור למרוח שעבה ודבק בפלסטלינה. שאלו אותך, למה אסור לסרק בפלסטלינה? תגיד מוקצה. שאלו אותך, כן, אבל למה זה מוקצה? למה זה נהיה? למה זה אסור? כי אתה מה עושים פלסטלינה? ממרחים אותה, מורחים אותה. ממרח זה תולדה של ממחק. אין תולדה, אין מלכת ממרח. זה תולדה של ממחק. לכן אסור גם לשים תחבושת עם משחה, אלא אם כן זה חולה שאין בסכנה, צער גדול, ואז יהיה מותר רק להניח את המשחה. אסור להחליק כלי כסף, לנקות אותם, כי אתה מחליק את הכלי כסף בשבת, אם אתה משתמש בחומר המיוחד, אתה מחליק, אתה מוריד, מגרד מאוד את השכבה מסוימת, שזה החלקה בעצם של המשטח. שני דברים לסיום. מריחת משחות זה דבר שנוגע המון הלכה למעשה, ומריחת אוכל, שואל פה מישהו, מריחת שוקולד על הרחם, או גבינה, או אבוקדו, משחה לתינוק בטיטול. אז משחות, למרוח משחה, ממרח, בעצם לוקח משהו עווה וסמיך, ומורח אותו, זה, כמו, זה ממחק, כמו ממחק. אם זה נוזל, זה נשפח, אין בעיה, לקחת סבון נוזלי ולמרוח אותו, אם יש לך קרם ידיים שהוא ממש נוזלי, הוא נשפח, מותר. אלא אם כן, כבר גוף שלך סדוק, ואז אתה כבר, כמו שמעת דיני רפואה, שאתה, זה כמו רפואה בשבת, שאסור מצד שחיקת סממנים, אבל באופן כללי לקחת משחה כזאת נוזלית, שנשפכת, או מי שרוצה למרוח סנות די, כן, מפני יתושים, רוצה למרוח על הגוף, אין שום בעיה. אבל אם זה משחה סמיכה, אסור למרוח אותה. למה? זה ממרח. אבל רק להניח אותה, רק להניח אותה על הגוף, מותר. רק להניח מותר. לכן משחה בטיטול, אסור למרוח, מותר להניח. בדפים אני אביא איזה היתר מסוים, לפי חלק מהפוסקים. דבר אחרון, מרוח באוכלין, כתוב בסימן שין חפה לפסיף יוסט, שאין מרוח באוכלין. למה? כיוון שהמרוח באוכל לא משנה את המשמעות של האוכל, לא עושה פה איזו פעולה חשובה, רק נעשה לטכני, למרוח את האוכל, אז מותר, שם כתוב שאם הוא מתכוון ליפות את המאכל, אז המחמיר תבוא על הברכה, קצת יותר להבין את העניין הזה, היינו בדפים, עד כאן, אני חוזר, שכל אחד ייקח מהשיעור הזה, את הנושא שקפץ לו, מי שקפץ לו המשחה בטיטול, מברך שוקולד, גבינה, אבוקדו, לקחת אותו, ושכל אחד ממש יכתוב לעצמו, או יסכן לעצמו בראש, לא צריך אפילו לכתוב, לסכן לעצמו בראש, מה הלכה למעשה, וזהו, זה לא יוצא מהראש. עד כאן.